רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים תוכנה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפרקים Above the Cloud עם שותפים של גוגל קלאוד, אני עמית בנדור, והיום נדבר שוב על ענן, כמובן, והפעם נתמקד במעבר מסביבת שרתים שנמצאים פיזית אצל החברה, מה שנקרא On-Premise, לסביבת ענן. בשונה מהפעמים אחרות שהזכרנו את הנושא, הפעם נדבר על ארגונים שמבוססים היטב בסביבת הדאטה סנטר, ה-On-Premise שלהם. בדרך כלל מדובר בארגונים גדולים כמו בנקים, חברות ביטוח, אבל לפעמים גם ארגונים ממשלתיים או חברות טכנולוגיות שבנו בסיס יציב וחזק אצלהם בדאטה סנטר. המעבר לארגונים כאלו היא מורכבת ולפעמים מלווה בהרבה סימני שאלה של עובדים בארגון. האם כדאי בכלל לעבור לענן? למה לעבור לענן? מה האסטרטגיה הנכונה ביותר לעשות מעבר? מה להעביר ומה להשאיר? צור, המון 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 שאלות. ובדיוק כדי לענות על השאלות האלו, הזמנו לאלפן את אנדרי טיצקוב, שהוא קלאוד ארכיטקט במור. מה העניינים, אנדרי?
הכל בסדר, שלום שלום.
שמחים לארח אותך. אנדרי, תספר לנו בכמה מילים עליך ועל מור.
כן, אז אני קלאוד ארכיטקט, בגדול אני ספשאליסט בגוגל קלאוד ועוד כמה קלאודים, ואני עזר ללקוחות שלנו לעשות ארכיטקטורה חדשה, לעשות פרוצסים מיגרציה מעון פרמיס לקלאוד, מענן אחר לענן אחר. וכמה מילים על מור, מור זה חברת בת של סלע, אנחנו פרטנרים של גוגל וגם ונדרים אחרים, ואנחנו עזרים ללקוחות שלנו לבנות את הארכיטקטורה בקלאוד כמו שצריך, לבנות ביזנס בקלאוד, והרבה פעמים אנחנו עושים מיגריישן, אני עזר ללקוחות גם למשל פרייס רדיוס, כי אנשים שרגילים לעבוד בדאטה סנטרים רגילים, הם קצת לפעמים לא מבינים איך זה עובד בקלאוד, וצריך לעזור ולהסביר. אז זה העבודה שלנו, אנחנו פרטנרים לגוגל וקלאוד פרוויידרים.
מגניב, ומעבר לזה, אנדרי, לא סיפרת, אבל אתה גם עושה יוגה, ומפליג,
כן,
נכון?
כן, אני אעשה די הרבה יוגה, זה מאוד עזר.
חשוב מאוד למרכז את עצמך לסנטר, נכון. אז אם כבר מדברים על סנטר, אז מה הסיבות בכלל לעבור לענן, אם יש לך בארגון איזשהו דאטה סנטר שעובד?
כן, זה שאלה די סטנדרטי, ספציפי לכל החברות גדולות שהן כבר שנים בדאטה סנטר, יש עם אינפרסטרקצ'ר, יש צוות, והם אומרים, טוב לנו, למה פתאום ענן או כמה לענן? זה גם עוד שאלה. אז פה יש לי כזה דוגמה, את המטבח שלנו בבית ממול מסעדה. כאילו, יש לנו בבית מטבח, וכל המשפחה אוהבת את זה, ואנחנו יודעים לעשות אוכל טוב וזה, למה הולכת למסעדה?
שההשוואה היא בעצם המטבח בבית, זה הדאטה סנטר?
זה דאטה סנטר פרטי שאנחנו מכירים ואנחנו בנינו שם הכל, ממול את הקלאוד, ואנחנו כרגע מדברים על פאבליק קלאוד, כמו גוגל, וכן, שאלה למה. אז פה דווקא דוגמה של מסעדה מאוד טובה, מתי אנחנו הולכים למסעדה? אחד מדברים זה אירוע, יש לנו אירוע, יש לנו הרבה אנשים. זה לחץ בפיקים. למשל, יש לנו דאטה סנטר, יש לנו שרתים וזה, אבל אנחנו יודעים שמחר אנחנו צריכים פי 10 יותר שרתים. יכול להיות לחודש, יכול להיות לשנה. כרגע יש לנו דילמה, לקנות את השרתים לדאטה סנטר, לקנפק, לעשות כל הזה, או שלקחת זה בקלאוד ולעשות במודל pay as you go. אתה יכול לקחת ליום אחד, לחודש, לכמה זמן שאתה צריך, לשלם לזה לקלאוד פרוויידר את הכסף, ואם אתה אחר כך לא צריך, אתה יכול להריד. אפילו יותר טוב, אם אתה צריך רק לחצי יום, ובלילה אתה יכול לעצור וגם לא לשלם. זה בדיוק הבדל את המודל קאפקס לאופקס. כי כל מי שעובד עם דאטה סנטרים רגילים יודע שבדרך כלל אני שנים עבדתי למשל בדאטה סנטרים של טבע, פעם בשנה חברה כמו טבע קנה כל החומרה שצריך, וזהו, אתה חייב לפני את הסוף שנה לדעת מה אתה צריך לכל השנה הבאה.
Okay.
אם לא קנית, אז אנחנו בבעיה. ופה זה אחד מדוגמאות למה אנחנו לקחים את הקלאוד עם פלקסיביליטי.
תחבר אותנו רק מבחינת המושגים, למי שלא שמע את הפרק על הקוסט, מה זה קאפקס, מה זה אופקס, כן. במילה?
אופקס זה Operation Extent וקאפקס זה Capital. זה הבדל שאנחנו יכולים לשלם per Operation, כמו בקלאוד. אנחנו משלמים על זמן, או שאנחנו משלמים על Capital, על חומרה. ויש פה פלוסים ומינוסים. כי מתי שאנחנו משלמים על הזמן של שכירות שלנו, זה בדרך כלל יותר יקר. כמו רכב בשכירות, זה יותר יקר. אבל זה משתלם מתי שאנחנו צריכים לאיזשהו זמן מוגבל. ואם אנחנו צריכים זה 24-7, אנחנו בטוחים, כן, עדיין קאפקס יהיה יותר זול. אבל בעולם שלנו כרגע זה ממש ממש משתנה. אז עוד פעם, כמו שדיברנו, אנחנו הולכים למסעדה כשיש אירוע. דבר שני, זה בדיוק הזה. אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים לקנות כל המכשירים שיש בעולם למטבח שלנו. כנראה זה קצת יותר יקר.
אין לנו מקום במטבח.
נכון. ופתאום יש לנו את המסעדה, אנחנו פשוט, כרגע אנחנו רוצים אוכל יפני, הולכים למסעדה יפני, מקבלים בדיוק מה שצריך בשביל זה. מחר סיני, בבקשה סיני, ישראלי, גם הכל יש לנו.
אז תן לנו, תחבר אותנו לדוגמה בענן.
כן, מאוד פשוט, למשל, אנחנו רוצים לעבוד עם הרבה הרבה מידע. יש לנו טרות של מידע, לפעמים אפילו פטות של מידע. לעשות דבר כזה בדאטה סנטר שלך, זה אומר לקנות סטוריג'ים גדלים ולעשות אינפרסטרקציה ממש ממש יקרה וכבדה. מצד שני, למשל בגוגל יש סרוויס שקרים ביקווירי, שהוא יכול לעבוד, זה דאטאבייס שיודע לעבוד עם טרות ופטות מידע בזמן ממש סביר, בשפה דומה ל-SQL, בגדול זה SQL, ולבנות סרוויס כזה בבית בלתי אפשרי. זה רק פרוויידרים גדלים יכולים לבנות את זה, ואם יש לך מידע ואתה לא רוצה כרגע לבנות כל הסיפור, ואתה רוצה לעבוד על מידע, קח את הסרוויס. תלך לענן נכון, קח סרוויס שיש שם.
יש לך את כל המגוון בעצם.
כן, כן.
מעולה. אוקיי, אז זאת עוד השוואה. אני מאוד אוהב את הדוגמאות מטבח, מאוד מחבר אותי לעולם. תן לנו עוד איזו השוואה מעניינת כזאת.
כן, למשל גם סרוויס. אנחנו הרבה פעמים הולכים למסעדה בגלל שאנחנו רוצים שירות. אנחנו רוצים שישים לנו הכל. אותו דבר, כן, אנחנו יכולים לעשות זה בבית, אבל אנחנו מבשלים, אנחנו אוכלים וזה. במסעדה אנחנו לקוח. אותו דבר בענן, אנחנו לקוח. כן, אנחנו משלמים כסף, אבל אנחנו מקבלים שירות ברמה. אנחנו יודעים שאנשים בנו את האינפרסטרקציה, בדקו, זה סרטיפייט לפי כל הזה. יש לנו, מכל צד אנחנו מקבלים את אחריות, הכל זה...
לא מקבלים אוכל מחודש שעבר, אולי או משהו יתקלקל. מקווים לפחות.
כן.
מצוין. טוב, איזה עוד השוואות? ככה, יש עוד השוואה אחרונה, או אחת לפני האחרונה?
כן, אז לפעמים אנחנו בחול, ואין לנו מטבח הזה בחול, אין לנו... אנחנו, כן, לפעמים אנחנו באפרטמנט, יש לנו איזשהו מטבחון קטן, אנחנו, אותו דבר, אנחנו כחברה יכולים לקחת קלוקיישן לאיזשהו מקום בארצות הברית ובאירופה וזה, ולבנות שם משהו קטן, ארון אחד עם שרתים, אבל זה ממש לא נוח, אנחנו ממש מגבלים. מצד שני, כמעט בכל מקום שאתה צריך את השרתים שלך יותר קרוב ללקוח, אתה יכול לבנות את זה בענן. אין שום סיבה להיום לבנות איפשהו בקולוקיישן, או לקנות דאטה צנטר בכל מקום שאתה צריך.
כן, לא להתקע עם המטבח הזה שיש לך בדיוק פה ברמת גן או משהו כזה. אז אנדרי, כדי להעמיק את הידע שלנו בתהליך כזה, דיברנו על מעבר, עוד לא הגענו לנקודה של אם מעבירים את הכל, מעבירים חלקית, אנחנו גם ניכנס לזה קצת יותר לעומק, אבל אני אשמח אם תביא לי איזשהו סיפור, ואני יודע שיש לך איזה סיפור מעניין על אחד הלקוחות שלכם. אז תספר לי קודם כל, אולי נתחיל מהרקע, מי זה הלקוח הזה, מה הוא עושה?
כן. אני מסתר, אני לא אומר שם של לקוח הזה, פרסמות, אתם יודעים, אבל אני יכול להגיד שזה לקוח גדול פיננסי, לקוח שעשה אנליטיקה של בורסאי בריאל טיים, והוא עובד גם B2B, גם B2C, ונתן הרבה מידע. ופה כמובן אתם מבינים שמתי שאנליטיקה בורסאי ריאל טיים, יש פה שתי בעיות. הוא צריך ממש מהר לקבל את המידע בבורסה, וגם לתת לאנד יוזר מהר הרבה רפורטים, הרבה ווב אינטרפייסים, איפה שממש קליינט יכול לקבל את המידע. וזה לדוגמה חברה בינלאומי. לחברה הזה כבר יש 3 דאטה סנטרים בעולם, דאטה סנטרים גדלים בארצות הברית, באירופה, בהונג קונג, ופתאום לקוח אומר, אוקיי, יש לי, אני יודע להשתמש, שנים השתמשתי, אבל יש לי גם צריכה לענן.
אוקיי, אז מה באמת היו האתגרים שגרמו להם לחשוב על הענן?
כן. אז אחד מהאתגרים הכי גדלים זה פיקים. אתם מבינים שבורסה עובדת בפיקים, מתי שיש מסחר, יש הרבה מידע, יש הרבה קליינטים שרצים לקבל את המידע, ופה הכל השרתים, הכל עובד בפיק. ואיפשהו באמצע לילה, או בסוף שבוע, מתי שבורסה לא עובדת, פתאום כל החומרה שלך לא בשימוש. וכמובן, פה חברה בדילמה. או לקנות עוד שרתים שחצי זמן לא עובדים, או ללכת לענן. איפה שכן, אפשר לעשות זה פלקסיבל, אפשר להשתמש חצי יום ולשלם רק חצי יום, וכמובן אפשר להשתמש סרוויסים, כמו שאמרתי, ביקווירי, שיש לך הרבה מידע לאנליטיקה, ושם אתה יכול לבנות זה די קל.
אז נשמע לי שיש פה כמה נקודות חיבור באמת מעניינות, שזה העניין של הסקייל, שהזמני תגובה, ובאמת הפיקים, וגם העניין העולמי, אמרנו שהזמני תגובה מתחבר לנו לזה שאנחנו רוצים להיות קרובים ללקוחות, ושלושת הדאטה סנטרים זה נחמד, אבל אפשר להגיע ליותר מזה.
כן, כן.
אוקיי, אז מה הם עשו, תכלס?
אז אנחנו עזמנו ללקוח הזה אפילו לא לעשות full migration, להשתמש את הגוגל קלאוד כבסיס בינלאומי בקלאוד, ולהשתמש גם ביחד את הדאטה סנטרים שלו שהיה לו קודם. אז פה אני רוצה רק להגיד שלקוח הזה הוא בנה גם בקלאוד 3 ריג'נים, גם ארצות הברית, גם אירופה והונג קונג, ופה יש פלוס גדול של גוגל. למה? כי בגוגל יש את הבקבון, יש נטוורקינג עולמי, ומתי שאתה בנה את הדאטה סנטרים שלך בגוגל, הכל זה מחובר. זה הבדל די גדול ממול פרוויידרים אחרים, כי כן, לכל אחד יש הרבה סרוויסים, אבל רק לגוגל יש את הבקבון שמתי שאתה ממש קשור לנטוורקינג, מתי שאתה חשוב בשבילך לנטנסי, חשוב איך מהר אתה יכול לקבל מידע, זה עזר.
אז בעצם מה היתרונות של הבקבון? בעצם זה התקשורת המאוד מהירה, הכל מחובר.
כן, זה תקשורת מאוד מהירה, זה תקשורת בטיחותי, כי כל התקשורת בגוגל הוא בתוך הבקבון, הוא לא עובר דרך אינטרנט, דרך איזשהו פרוויידרים אחרים, זה רשת של גוגל. בנוסף, אתה ראה זה הכל בפנים. כי למשל, אנחנו יכולים לקחת קלייד פאוור אחר, לקחת כמה דאטה צנטרים ולחבר דרך VPN'ים ופירינג, אבל פה יש שתי בעיות. אתה צריך לעשות הרבה יותר קונפיגורציה, אתה כבר אחראי על VPN, אמפירינג וזה, ובעיה שני שטראפיק הזה עובר דרך אינטרנט. יש פה גם בעיות סקיוריטי וגם בעיות שאם פתאום איפשהו באינטרנט משהו נפל, הלך תקשורת. פה, אז בגוגל יש את האבא אחד, אחראי על כל הרשת, ואנחנו כרגע להיום אני חושב שאחד מפרוויידרים הכי גדלים בעולם. אז פה זה ממש בטוח.
כן, זה יתרון באמת מעניין, מאוד ייחודי, ואני לא הכרתי ככה עד לעומק גם את העניין של הסקיוריטי. אוקיי, ואם אנחנו חוזרים רגע אחד לסיפור המעשה, אז הם החליטו ללכת לענן, ואז היה להם המון שירותים שלהם גם, והיו צריכים באיזשהו מקום לנתח ולהבין בכלל איך הם עושים את המעבר הזה, נכון?
כן, אז זה בדרך כלל אחד מבעיות של דווקא חברות גדולות. יש כבר דאטה סנטר, יש הרבה שרתים, וחברה אומרת, אוקיי, אנחנו אפילו לא בדיוק יודעים כמה יש לנו שרתים, מה אנחנו משתמשים בזה. אז פה יש כלים שעזרים לעשות אססמנט. קודם כל לעשות אנליטיקה, מה יש לך בדאטה סנטר, איך אתה משתמש, ולתת לך איזשהו פלן, איך זה יהיה בקלאוד, מה צריך להעביר כאילו בשלב ראשון, מה אחר כך, איך לחבר. ועוד פעם, לגוגל למשל יש מוצר כזה שקרים סטרטזון, שממש קל מתקינים אותו, בדרך כלל מתקינים ב-VMware, כי כולם יודעים שהיום מרכז של דאטה סנטרים זה VMware, אז לשם מאוד קל, וגם אם יש שרתים פיזי גם אפשר להתקין, זה לא בעיה. והסרוויס הזה עושה סקן לכל מה שיש, הוא לא רק בדק איזה חומרה יש, הוא גם בדק כמה משתמשים את החומרה, הוא גם בדק איזה סרוויסים רצים בפנים.
מנטר אותה בעצם.
כן, ממש עד הסוף, ובסוף הוא נותן לך רפורט, מה יש, זה כמה CPU, כמה זיכרון, כמה דיסקים, איזה סרוויסים רצים בפנים, וכמה אתה משתמש את החומרה. כי יש עוד הבדל גדול, דאטה סנטר שלך פרטי מקלאוד. אם זה דאטה סנטר שלך, אתה קנית איזשהו שרת 20 CPU, ואתה משתמש רק 15 CPU, אוקיי, קנית, יש לך 20, כבר שלמת, לא חשוב. בקלאוד אתה צריך 16 CPU, כך 16, אל תיקח 20. ספציפי בקלאוד כמו גוגל, שיש את הקאסטום טייפ, אתה ממש יכול להחליט כמה CPU וכמה זיכרון. כי פה אין את הטייפים קבועים שכאילו...
אז רגע, תספר על זה, מה זה אומר קאסטום טייפ?
קאסטום טייפ זה עוד אפשרויות שיש בגוגל ובדרך כלל אין בפרוויידרים אחרים, שאתה יכול לקחת בדיוק את הרסורסים שאתה צריך. למשל, בדרך כלל בפרוויידרים אחרים יש לך טייפים, יש לך מכנה עם 2 CPU, עם 4 CPU, 8 ו-16. אבל למשל, אתה צריך כרגע 10 CPU, מה לעשות? לקחת מכנה עם 8 CPU, ובפיקים מכנה הזה לא שרדת, או שלקחת 16 CPU, ולשלם על 6 CPU סתם, שאתה לא משתמש. זה בדיוק הבעיה, אתה, custom time נתן לך לעשות אופטימיזציה, עד הסוף מתאימה לדווקא דברים שלך.
שזה פיצ'ר מאוד מעניין, שהוא ייחודי בעצם לגוגל. סיפרת שהשירות שדיברנו עליו צריך לספק מידע בקבועי זמן קצרים, גם לקלוט, גם להפיק בכמה מקומות בעולם. אז מה עושים כדי לשמר איכות במקרה ואחד מהאזורים האלו נופל, שאנחנו יודעים שזה משהו קורה? איך שומרים בכל זאת על קבועי זמן קצרים?
כן, אז בוא עוד פעם מדברים על אותו לקוח. יש לו 3 דאטה סנטרים בעולם, ואנחנו צריכים לחבר את הדאטה סנטרים לגוגל, עם מה שהכי מהיר, מה שהכי בטוח. כמובן, סטנדרטי אנחנו עובדים דרך אינטרנט. אבל אם ללקוח יש דאטה סנטר והוא צריך להעביר הרבה מידע, אנחנו מחליטים להשתמש את האינטרקנקט. יש לנו דיירקט אינטרקנקט או פרטנר אינטרקנקט. מה ההבדל? דיירקט אינטרקנקט מחבר את השרתים, ראוטרים של גוגל, ממש לדאטה סנטר של לקוח. פרטנר אינטרקנקט משתמש איזושהי חברה באמצע, שזה בדרך כלל נטוורק פרוויידרים גדלים בעולם, ונתן את שירות. ופה יש פלוס די גדול, כי לא לכל דאטה סנטר יש אפשרות לחבר את זה ממש לקלאוד פרוויידר. ופרטנרים עזרים, ופה זה מאוד טוב. אז פרטנר אינטרקנקט נתן לך ממש סיב אופטי, שמחבר דאטה סנטר שלך לדאטה סנטרים של גוגל. זה שלב ראשון.
שככה בעצם אם קורה ונופל לי איזשהו דאטה סנטר, אז מהר מאוד אני יכול להתחבר ולגבות אותו, להרים משהו במקומו.
נכון, נכון. יש לנו כרגע 3 דאטה סנטרים בעולם, אז אנחנו מתחברים עם 3 סיבים לגוגל, וכל אזור כזה אנחנו מתחברים לאזור של גוגל שגם קרוב לזה, ארצות הברית לארצות הברית, אירופה לאירופה, הונג קונג להונג קונג. אבל מה לעשות אם אנחנו רוצים לחבר הכל זה ביחד? כי לפעמים יש לנו בעיה באירופה, ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו יכולים להשתמש את המשאבים בארצות הברית, זה יהיה קצת יותר איטי. אבל אנחנו צריכים את השעה, חצי שעה, שעתיים, עד שאנחנו מעלים לחזרה. אז פה יש פיצ'ה שקרים shared VPC. זה אפשרות מאוד מעניין. מה זה VPC בכלל? Virtual Private Cloud, בגדול זה network. וסטנדרטי לכל פרויקט, לכל דבר, לכל אולם יש VPC שלו. אנחנו לפעמים יכולים לעשות פירינג ממקום למקום, אבל דווקא לגוגל יש דבר שקוראים shared VPC. וזה מה שנתן לעשות את הנטוורק לייר בחוץ מכל הפרויקטים, ודווקא משם לחבר להכל. ופה יש לנו אחלה פתרון. אנחנו מתחברים דרך אינטרקונקטים שלנו ל-shared VPC, ומפה אנחנו נותנים קונקשן לכל הפרויקטים. זה יכול להיות פרויקט פרודקשן וטסט וסטייג', כי אין לנו אפשרות לקנות לכל מפרויקט כזה קונקשן, זה יהיה יותר מדי יקר ולא אפקטיבי. ושארד VPC אנחנו ממש עושים בנפרד נטוורקינג, כמו שאנחנו גם רגילים בסטנדרט דאטה צנטר. יש לנו צוות נטוורקינג עם כל הראוטרים שלהם, סוויצ'ים, והם עובדים בנפרד. אז פה אנחנו עושים משהו דמה. אנחנו בנים שארד VPC, שזה פרויקט נפרד, שם כל הנטוורק לייר, ופה אנחנו יכולים להשתמש גם פייבולים, הכל, הכל במקום אחד, וזה נותן לנו גם פלקסיביליטי, גם מהירות, מכל צד זה פלוסים.
שם מדהים וממש מדויק גם לצרכים של הלקוח הזה, אבל גם באמת להרבה לקוחות אחרים. עוד שאלה שרציתי לשאול אותך, אנדרי, איך שומרים בעצם על סקיוריטי? אני יודע שבעולם הפיננסים כל העניין של סקיוריטי הוא סופר חשוב, ופה בסביבת ענן יש אנשים שאני יודע שתמיד יש להם סימני שאלה. אז איך עושים את זה?
כן, פה זה בדרך כלל, כן, עדיין יש לנו סטיגמה שענן זה איפשהו בחוץ וזה פחות סקיורט, אבל יש כמה דברים. קודם כל אנחנו צריכים להסתכל. אם אנחנו עובדים עם קלאוד פרוויידר גדול, אז אנחנו יודעים שהוא כבר עבר כל הסרטיפיקציות אפשריות מבחינת סקיוריטי. אם אנחנו פותחים למשל דף של גוגל, איפה שאנחנו מסתכלים סקיוריטי סרטיפיקיישן, אנחנו רואים שם גם ISO, גם PCI, גם IPA, כל מה שאפשר.
שזה סטנדרטים בעצם כן. של סקיוריטי.
בנוסף, כמובן, יש לנו איזשהו חלק שאנחנו אחראים. אז אם אנחנו עושים תקשורת מדאטה צנטר שלנו לדאטה צנטר של גוגל, יש לנו כמה ליירים. למשל, אם אנחנו לוקחים פרטנר וקונקט, אנחנו כבר מעבירים את הטראפיק שלנו בסיף שלנו, אנחנו לא מעבירים דרך אינטרנט. זה כבר סיף אופטי. בנוסף, כמובן, אנחנו רוצים אינקריפשן. אנחנו עושים VPC, ומה שאנחנו מעבירים בקף הזה זה אינקריפטד. עוד דבר ספציפי, למשל לגוגל, גוגל לא שמר שום מידע בשום מקום על אנקריפטד. כל העברת מידע, כל השמירה בכל הדיסקים, בכל הסטוריג'ים, זה תמיד אנקריפטד, ואתה אפילו לא יכול לבטל את זה. אם בקלאודים אחרים אתה יכול להגיד כן, אני רוצה או לא רוצה, בגוגל אתה יכול רק להשתמש את המפתח שלך, אם אתה רוצה ממש סקיוריטי גבוה, שאתה כאילו אומר שגם לגוגל לא יהיה מפתח, או שאתה יכול להשתמש מפתח של גוגל, זה הכל בסדר, זה אנחנו בטוחים, זה...
ובכל מקרה מציבים רף גבוה שכאילו אין, אי אפשר לרדת ממנו, שזה...
כן.
אני חושב שבזכות זה אפשר לעמוד באמת גם בקריטריונים מאוד גבוהים של סקיוריטי.
ולפעמים יש גם עוד דבר, כרגע כולם יודעים שיש רגולציות. בהרבה מדינות בעולם אומרים, אתה חייב לשמור את המידע שלנו במדינה, אוקיי? כמובן, לקלאוד פרוויידר יש את הדאטה צנטרים כמעט בכל העולם. אז אם אתה צריך לשמור מידע במדינה, אתה פתח את השרתים שלך שם, סטורית שם, ואתה שמר מידע במדינה.
GDPR וכל מיני דברים כאלה, מי שמכיר כבר, רובנו מכירים את זה. לצערנו, אבל אין ברירה. טוב, אז הסיפור לקוח היה באמת סופר מעניין, והבאת פה הרבה שירותים והרבה יכולות שאני אישית לא הכרתי, אז למדתי הרבה. אם אנחנו יוצאים אבל רגע אחד מהסיפור, משהו שהזכרנו בתחילת הפרק, זה העניין הזה שארגון יכול לעשות כל מיני תהליכים של מעבר לענן. זה יכול להיות קצת, זה יכול להיות הרבה, ומי שמכיר יש גם מושגים כמו הייבריד קלאוד, מולטי קלאוד ועוד כל מיני כאלו. אז בוא תן לנו כזה איזושהי סקירה של מה האופציות השונות, מתי כדאי לבחור כל אחת מהם.
אז פה אני רק רוצה להגיד שכמובן קלאוד זה משהו אחר מדאטה סנטר רגיל. ואם אנחנו רוצים להיות הכי אופטימלי בקלאוד, כן, אנחנו חייבים לבנות זה ספציפי לקלאוד. למשל, כרגע מאוד פופולרי קוברנטיס, כל הקונטיינריזציה, כל הדברים שיש לנו בקלאוד. אבל אין מה לעשות, אם חברה שלנו קיימת כבר הרבה שנים ויש לנו מוצרים, אז לקח לנו זמן לשנות משהו. שאלה, קודם כל לשנות ולעבור לקלאוד, או לעבור לקלאוד ולשנות כבר בקלאוד, אז אנחנו יכולים לעשות זה ממש בכמה אפשרויות. הרבה פעמים, אם אני מדבר עם סטארט-אפ חדש שבנה את המוצר, אני אומר, חבר'ה, אתם רוצים להיות בקלאוד? כן, תתחילו כבר מקוברנטיס, תתחילו דברים קשורים לקלאוד. אבל בא פתאום בנק או חברה גדולה, יש דאטה צנטר, יש מוצרים, ואני לא יכול להגיד, הם אומרים, כן, אנחנו רוצים לעשות, אנחנו מאוד אוהבים קוברנטיס, אבל אין לנו כרגע אפשרויות, אין לנו ידע. ייקח לנו עוד שנה.
כך שנים, לנו... כן, זה כך המון זמן.
אני אומר, אוקיי, אתם יכולים להתחיל לעשות זה סטפ בי סטפ. אתם כרגע יכולים לקחת שרתים שלכם ולהעביר לקלאוד. Mm-hmm. חלק של שרתים, כל השרתים. בגדול, אנחנו יכולים לבנות בקלאוד בדיוק אותו אינפרסטרקציה שיש בכל דאטה צנטר. אפילו יותר טובה. Mm-hmm. אז אין לנו פה שום בעיה להעביר as is.
והשיטה הזאת נקראת lift and shift בדרך כלל, נכון?
כן, זה lift and shift, אנחנו לוקחים כל השרתים, כן, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לעשות קצת אופטימיזציה, אנחנו למשל לוקחים בקלאוד שרתים קצת יותר קטנים, כי אנחנו כבר יודעים כמה CPU באמת צריך, ואין לנו משמעות לקחת את הספר, אנחנו יודעים איך עובדים דיסקים בקלאוד, אנחנו יודעים למשל שבקלאוד, למשל בגוגל, firewall חתך מכל השרת לכל השרת. אם אנחנו רגילים לעבוד בדאטה צנטר רגיל, אנחנו יודעים שפיירוול זה בדרך כלל איזשהו כזה ראוטר שהוא עומד לפני כל הרשת. ואם אנחנו בתוך הרשת, אין לנו firewall משרת לשרת. בגוגל למשל, firewall חסך הכל מהכל. אז פה יש לנו עוד פלוס, אנחנו למשל לא צריכים לקחת application firewall להתקין בכל שרת, כי יש לנו סרוויס מרכזי שנותן לנו protection ממש הכל מהכל, זה עוד פלוס שמתי שאנחנו עושים lift and shift, בכל מקרה יש קצת פלוסים שאנחנו יודעים להשתמש
בזה. שמקבלים אותם כמעט בחינם, פשוט עוברים ומרוויחים כבר כל מיני יכולות שלא היו לנו בדאטה סנטר.
נכון. נכון.
אז דיברנו על, אמרנו lift and shift, דיברנו על זה שגם יש ארגונים שאולי יבואו ויגידו, אוקיי, אנחנו רוצים להתעדכן לעולם של קוברנטיס, וממש ייקחו את הכל מאפס, ינסו לבנות את הכל מאפס לסגנון של ענן. נכון? עכשיו, חוץ משתי הגישות האלו שהן קצת קיצוניות כל אחת בצד שלה, איזה עוד גישה קיימת?
כרגע מתחיל להיות יותר ויותר פופולרי את הגישה שקוראים hybrid cloud, שחלק בדאטה סנטר שלך on premise וחלק בקלאוד. או לפעמים כרגע יש מולטי קלאוד, שמידע שלך בכמה קלאודים ואתה משתמש הכל זה ביחד. מה פלוס בhybrid cloud? קודם כל, עוד פעם כמו שאנחנו דיברנו לגבי כסף. אם יש לך משאבים שבדאטה סנטר שלך אתה משתמש 24/7, אחלה. כנראה זה יהיה יותר זול מקלאוד. אבל הרבה פעמים יש לך משאבים שאתה משתמש חצי זמן, שאתה עושה calculation סוף שנה או סוף רבעון, מתי שאתה צריך הרבה משאבים, ואין שום משמעות להחזיק זה בדאטה סנטר שלך, ושחצי זמן זה פשוט עומד ולא בשימוש. אז דווקא משאבים האלו אנחנו מעבירים קודם כל לקלאוד. ולפעמים יש דברים, כמו שאנחנו דיברנו עם security, יש לקוחות למשל בנקים, אומרים, אוקיי, אנחנו לא רוצים להתחבר קלאוד לדאטה צנטר שלנו, אבל יש לנו סרוויס שעובד רק באינטרנט. אז לקוח כזה בנה חלק של סרוויסים שלהם באינטרנט, ולא מחוברים לדאטה צנטר, מקבלים כאילו עוד דאטה צנטר בקלאוד. יש עוד דבר מאוד מעניין, זה DR.
מה זה DR? מה זה ראשי תיבות?
זה Disaster Recovery. אם פתאום קרה משהו עם דאטה צנטר שלנו, מה אנחנו בדרך כלל עושים בעולם on-premis, בדאטה סנטרים רגילים? אנחנו בנים שתי דאטה סנטרים, עושים סינכרון מאחד לשני, ומחזיקים שתי ביחד. אחלה שיטה, אבל מה? מחיר כפול שתיים, כי אנחנו חייבים לשמור שתי. מה ההבדל בקלאוד? דאטה סנטר דיארי שהוא בקלאוד, אנחנו לא חייבים לשלם על CPU, על memory, כי הוא לא עובד בזמן הרגיל. כן, אנחנו עושים סינכרון מידע, שמרים שם סטוריג'ים, כן. אבל רק בזמן שיש לך בעיה בדאטה סנטר ראשי, אתה יכול ממש בדקות להעלות הכל אינפרסטרקציה בתוך דאטה סנטר קלאודי ולהתחיל לעבוד שם. וזה הרבה הרבה יותר זול. זה פלוס פנומנלי. בלתי אפשרי לבדות דבר כזה באולם פיזי כאילו און פרמיס.
כן, זה להחזיק תשתית כזאת ענקית באמת, סתם ככה, והגמישות של הענן נותנת לנו הרבה. אז ממה שאני שומע, תגיד לי אם אני צודק, אפשר לעשות לפעמים תהליך שהוא תהליך הדרגתי, אבל לא תמיד התהליך ההדרגתי אומר שעושים אותו דבר. זאת אומרת, לכל ארגון יש את הנקודות כאב, או מהצד השני, מקומות שבהם יכולים להרוויח בגדול מהעובדה שעובדים בסביבת קלאוד, וצריך קודם כל לראות איפה הן נמצאות ולהתחיל משם.
נכון, זה מאוד נכון. אחד מדברים די סטנדרטיים, ספציפי לחברות שכבר שנים במחשבים, חברות הייטק, חברות גדולות, שיש צוות, ואנשים כבר רגילים לעבוד, והם בטוחים שהם יודעים איך זה לעבוד. אבל מה ההבדל? בקלאוד יש חוקים קצת אחרים. אז אני חושב שהרבה פעמים שווה לקחת אנשים מקצועיים, ולפני שאתה עושה איזשהו שינוי, לבדוק. מה להעביר, באיזה סדר, כי הרבה פעמים אפילו סדר, איך אתה מעביר את זה לקלאוד, זה יכול להיות מאוד חשוב. לדוגמה, יש לנו את השרתים ודאטאבייס. אם אנחנו מעבירים רק את השרתים ודאטאבייס, כאילו הכל בסדר, אבל פתאום שרתים במקום אחד, דאטאבייס במקום שני, רחוק, latency, וזה יכול להיות בעיה.
מתשלומים על המעבר כן. של המידע.
אז כל פעם שאנחנו עושים, לפני שאנחנו עושים lift and shift שינויים, אני חושב שהכי נכון לקחת אחד מפרטנרים של cloud provider, למשל אנחנו פרטנר של גוגל, ובדרך כלל זה אפילו לא עולה כסף. וחבר'ה האלה יכולים להסתכל לפרויקט שלך מקצועי ולהגיד, תראו, חלק הזה ממש קל להעביר. ופה יהיה לך קשה וזה צריך לעשות יותר אדפטציות ואולי שווה ממש לשנות. מאוד חשוב לעשות זה מקצועי. אני אגיד לך יותר, למשל, הרבה פעמים באים אליי קליינטים שזה סטארט-אפ, שסטארט-אפ כבר גדול, הם כבר עברו, כאילו הם גדלים, מחלים וזה, ופתאום אני רואה שמה שהם בנו לא מתאים לקלאוד. למה? כי מהתחלה מישהו עשה להם עבודה לא נכנה, ארכיטקטורה, וכרגע צריך לעשות full redesign. אז אני אומר, כמה שלפני אתם פנים לאנשים שיכולים לעזור לכם עם ארכיטקטורה, זה ממש ממש חשוב.
זה הצעה טובה, ואני אוסיף על זה גם שחשוב מאוד להכיר וללמוד, כמו שאני למדתי די הרבה באמת מהשיחה שלנו, כי אנדרי באמת אתה מגיע עם רקע באמת מאוד מעניין ומעמיק בהרבה תחומים, פשוט ללמוד, אם זה סדרת הפרקים הזאת, אם זה במקומות אחרים, כנסים, כל מיני מקומות, כדי באמת ללמוד איך לעשות את הדברים נכון, ביחד עם אנשים מקצועיים, דעתי זה איזושהי נוסחה מנצחת. אז תודה רבה שבאת אלינו, אנדרי.
תודה רבה.
ותודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לבנור אברי, עורך התוכנית, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב ואפי בריק, מנהלי המחירות, ולשרה וכטל, מנהלת הקהילות. כיצד ניתן להזין לנו? משתמשי אייפון יכולים להיכנס לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה, ואם אתם משתמשי אנדרואיד, ייכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית עושים היסטוריה והורידו את האפליקציה. תוכלו להזין שם לכל פרקי התוכנית וגם לשאר התוכניות של רשת עושים היסטוריה. צרפו אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו, עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות, שם תוכלו לדבר איתנו, לשאול שאלות, להגיב לנו על פרקים. אתם יותר ממוזמנים להירשם לרשימת התפוצה שלנו בדף הפודקאסט, באתר עושים-היסטוריה.com, וככה תוכלו להישאר מעודכנים בכל פעם שיצא פרק. יש לנו גם קבוצת טלגרם שבה אפשר לקבל עדכונים על פרקים חדשים, ואתם מוזמנים לפנות אלינו ישירות דרך הלינקדין או הטוויטר. להתראות בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.